אז שלום, צהריים טובים, סליחה על האיחור, זה הכל בזכות בעלי. אז ככה התקילו אותי הבוקר להכין שיעור, וחשבתי, הסתכלתי ככה על כל הנושאים שאמורים ללמד, וראיתי שלא מלמדים על האושפיזין, וזה עניין אותי בעצמי, אז אנחנו ננסה ללמוד יחד על, על שיבת האושפיזין שמגיעים אלינו ל... לכבוד החג, ונתחיל מה שאנחנו מוסיפים בברכת המזון וגם בתפילות שלנו. אז אנחנו אומרים קודם כל, הרחמנו יפרוס עלינו סוכת שלמה, והמשך הברכה, מה עם הדף בנות אתם מעלות? בנות, מישהי מעלה את הדף?
כן, שני אני מנסה. הנה.
יופי, זהו.
רואים?
כן, כן. אז המקור הראשון הוא מתוך התפילה, מתוך ברכת המזון, עוד מקומות שבהם אנחנו מוסיפים את הברכה הזו. הרחמן. הוא ישפיע עלינו שפע קדושה וטהרה, משבעה ושפיזין, אילאין, קדישין. וזכותם תהה מגן וצינה עלינו, הרחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. אז יש פה קודם כל איזושהי אמירה, האמירה הראשונית שאותה לא הבאתי כאן, אז הרחמן יפרוס עלינו סוכת שלמה, וזה קשור לנו לסוכה. ומיד אחרי זה אנחנו מצפים, מתפללים, שיהיה איזשהו שפע שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו, מתוך השפע שיורידו עלינו באמת השבעה ושפיזים, שתכף נראה מי הם וקצת נעסוק בזה, והם ישפיעו עלינו איזשהו שפע, הם מגיעים אלינו דווקא בחג הסוכות, וזו שאלה שגם ננסה לענות עליה, למה אין דבר כזה בשאר החגים, בשאר היום טוב, שאנחנו מזמינים, לא יודעת, אורחים חשובים, או אומרים לאבות יותר להגיע, או לדמויות באמת שהם היו דמויות, בוא נקרא להם דמויות מפתח בעם ישראל, אנשים גדולים בעם ישראל, לא עושים את זה בשום חג, דווקא בחג סוכות, שאנחנו תכף ננסה לענות על הדבר הזה, ומאוד מאוד מיוחד גם שאנחנו רוצים, מבקשים מהם, שהם יעשו איזשהו, הם ייתנו איזשהו שפע ואיזושהי ברכה גם לימים האלה של הסוכה, שאנחנו נמצא בהם ונשמח בהם ונהיה בהם, וגם הם ייתנו איזשהו שפע וקדושה וטהרה להמשך. מצוות הסוכה, אז מיד אחרי יום הכיפורים, מנהג שאנחנו מתחילים לבנות את הסוכה, מיד אחרי שיסיים ויוכל, יוכל בשמחה, אחרי שכך הוא עבר את כל היום הקדוש, ואנחנו מאמינים שיתכפרו עוונותינו, מיד מצווה להתחיל בבניית הסוכה, כדי שככה מיד יתחיל בעשייה, עשייה חיובית, עשייה של מצווה, מיד יהיה בתוך איזשהו מעבר כזה לימים המיוחדים שבין יום הכיפורים לסוכות, ובסוכות יהיה איזשהו שפע, שהוא גם יהיה ממצוות הסוכה בעצמה, בהקמה שלה, במציאות שלה, וגם הוא יהיה מתוך השבעה אורועים האלו. עכשיו, מי הם השבעת האושפיזים? אז הם אנשי מופת, הם אנשים, הם צדיקים עליונים, שהם מוזכרים לנו בפעם הראשונה, בזוהר, מוזכרים מי הם, אז אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, זה יהיו השבעה אושפיזים. יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים בימים, וגם, זאת אומרת, בימים ולפי זה בסדר, האשכנזים הולכים יותר לפי הסדר הכרונולוגי. זאת אומרת, מי היה הראשון? אברהם, והאחרון זה דוד, ולכן יהיה אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. אצל הספרדים הולכים לפי, לאו דווקא לפי הסדר הכרונולוגי, ולכן משה ואהרון קודמים ליוסף. ואצל הספרדים מאוד מדגישים את העניין של ההשוואה לספירות. אברהם זה מידת החסד, יצחק גבורה וכן הלאה, יוסף זה יסוד, דוד מלכות, לפי הסדר של ב-10 הספירות, ולכן הדרך שבה הם מזמינים את האושפיזין, זה הסדר שבו יוזמנו האושפיזין. ואנחנו נראה עכשיו את המקור הראשון שבזוהר, אחרי זה נראה את הנתיבות שלום, וגם עוד מקור מחבד. בעצם למה אנחנו, מה העניין של האושפיזין? חוץ מה... עכשיו בדיוק הכנו עם הדס יצירה, בלמידה מרחוק בנות, אנחנו עסוקים בלמידה מרחוק, גם אנחנו, עם הילדים, אז הכנו עם הדס, אתם מכירות כזה, ששמים סיכה מתפצלת ומזמינים ככה את כל ה... כל יום היא מגיעה, יום לביקור בסוכה שלנו, ויש עניינים מאוד מאוד יפים של ביקור בסוכה, וזה חג כזה משפחתי, השנה הוא קצת נחגוג אותו בצורה אחרת, אבל באמת, מה הרעיון הזה? מה הרעיון שאנחנו מזמינים את הדמויות מופת האלה של עם ישראל אלינו לסוכה? מה בעצם הרעיון? מה בזמן הזה גם מיוחד שאנחנו צריכים כאלה אנשים איתנו בתוך הסוכה? אז זה ברור, יש בצורה פשוטה, הם צדיקים, הם אהבות, כמו שאנחנו מזכירים אותם בתפילות, הם ללמד אותם כל מיני דברים חשובים, וזה הדברים הפשוטים, ופה יש עוד ככה שתי סיבות מאוד מאוד יפות, שהנתיבות שלום וגם תורת מנחם, האדמור מחבד מנסה ככה לענות עליהם, ואנחנו נתחיל אז במאמר הראשון, בפרשת אמור, בזוהר, תמרות את המקור השני, אז הזוהר הקדוש אומר ככה. ואמר רבי אבא, כתיב, בסוכות תשבו שבעת ימים, ולוותר ישבו בסוכות. זאת אומרת, יש את הפסוק בפרשת אמור, בספר ויקרא, יש לנו פסוק אחד שכתוב בו, בסוכות תשבו, בסדר? אתם רואות את ההדגשה פה, תשבו שבעת ימים, ואחרי זה כתוב, ישבו בסוכות, האזרח והגר וכולי, ישבו בסוכות. ואז הזוהר הקדוש מנסה להבין למה אומרים את זה, ומביאים פה את כל המקור הראשוני ואולי הקדום לסיפור הזה שמזמינים את האושפיזין, ומי שהיה עושה את זה, זה היה רב המנונה, רב המנונה, שתכף נראה אותו, שהוא היה נוהג ככה לעשות, וממנו המנהג, אני לא יודעת איך זה אצל האשכנזים, אולי מי מהאשכנזיות כאן תוכל להגיד לנו, אם עושים אצלם הזמנה של האושפיזין ומתי עושים את זה?
אז כן, לפני ארוחה.
מעניינת.
אז תגידו... כל ערב אני חושבת.
איך?
לפני ארוחה.
רק אוכלית בסוכה?
כן, כל יום עושים את זה פעם אחת.
אצלנו עושים את זה בכל ארוחה. כל פעם מחדש, וכל מי שיושב בארוחה אומר לעצמו, גם
אבא שלי. וואו, כל ארוחה מזמינים בעצם את האושפיז של היום. יפה. אז טוב, אז אצלנו עושים את זה בעצם בערב, מזמינים את האושפיז החדש של שנכנס היום, ועושים את זה מחוץ לסוכה. כשנכנסים לסוכה, כבר אומרים להם בעצם, בואו, תתיישבו איתנו. ופה אנחנו נראה ככה בזוהר מה היה עושה רב המנונה. אז בואו נראה. אז הוא אומר ככה, בקודמיתא תשבו ולוותר ישבו, זאת אומרת הפסוק בראשון כתוב תשבו, ואחר כך ישבו, אלא קודמאה לאושפיזי, תניאנה לבני אלמה. זאת אומרת, עד הראשון, בסוכות תשבו, זה קודם כל האושפיזין, וישבו, זה יהיה לעם ישראל, זה יהיה לכל האזרח, לכל בני העולם. אז, ומה רב המנונה היה עושה? כי האדרה ומנון הסבא, קד אב אייל לסוכה, אב אחד, שהוא היה נכנס לסוכה, הוא היה בא והיה שמח. באמת, יש פה את העניין של מצוות השמחה בסוכה. והיה עומד על פתח הסוכה, וקיים על פתחה לסוכה. טוב, הוא היה עומד ממש על פתח הסוכה, ואמר, נזמין לאושפיזין. מסדר פטורה. הוא היה אומר, בואו נזמין את האושפיזין, ונכין להם לחם. כמובן שהאושפיזין בעצמם לא באים ואוכלים לחם, זה הכל... כן, סמלי, אבל הוא היה מכין להם לחם, הוא אומר, בואו נכין להם לחם, היה מרים את ידו, וככה, וקם על רגליו ומברך, ואומר, בסוכות תשבו שבעת ימים, טיבו אושפיזין, אנחנו לא אומרים טיבו, אנחנו אומרים אולו, טוב? אני לא יודעת מה אומרים אצל האשכנזיות, אנחנו אומרים אולו אושפיזין, ופה כתוב, טיבו, תשבו, ותיכנסו לסוכה, והוא היה מאוד מאוד ככה שמח, והרים את ידו שוב, ואומר, זכאי חלקנו, וזכאי חלק של כל עם ישראל, ואז הוא היה יושב בסוכה. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין מאוד מאוד מיוחד, שמייחסים אותו לרב אמנונה, סבא אמנונה, שהוא היה ככה עושה איזשהו טקס לקראת הכניסה לסוכה, מזמין את האורחים האלו המיוחדים, דמויות המופת, גדולי ישראל, גדולי האומה, לא כולם אבות, אבל שלושת האבות שלנו, משה, אהרון, באמת אנשים ככה שמאוד מאוד משמעותיים בעם ישראל, תראו רושם על עם ישראל גם אז וכמובן גם היום, ואתם עכשיו מוזמנים לסוכה. וזה מאוד מעניין מה הסיפור, למה דווקא האנשים האלה, ולמה דווקא בסוכות, ואנחנו ננסה עכשיו קצת ללמוד ביחד ולראות. אז נראה את המקור הראשון שמתייחס, זה הנתיבות שלא אפשר לגלול קצת כלפי מעלה. שנראה את המטיבות שלום יותר באמצע. קצת עוד קצת. יופי. אז אוקיי. נגיד עכשיו הקדמה קצרה. יש משהו בימים הנוראים, אפשר להגיד מחודש אלול, לא רק בתקופה של ראש השנה ועשרת ימי תשובה, מחודש אלול אנחנו בעצם באיזשהו מסע של תשובה, של הכנה, של באמת חשבון נפש, של ימים כאלו שהם מצד אחד מלאים חיל ורעדה, ומלאים פחד וירורי וחשבון נפש, מציאות ככה שהיא דורשת מאיתנו באמת ככה עצירה של החיים שלנו והתבוננות, מה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו, אנחנו עושים תשובה בימים האלו, ושעובר יום הכיפורים, אני חושבת שכולנו מרגישות איזה הנחת רווחה כזו, שככה כאילו עברנו את התקופה הזו, גם עברנו את הצום שלפעמים הוא מקשה עלינו ומכביד עלינו, אבל גם יש איזושהי הנחת רווחה, שעברנו את הימים ככה, באמת שדרשו מאיתנו בנפש משהו מאוד, משהו אחר, משהו שהוא דורש ככה מאמץ מבחינתנו, רצינות, יראה, כל מיני מילים כאלה שהם יותר מציאות כזו שבאמת מכבידה קצת, ויש איזו הנחת רווחה שהיהודי יוצא, יוצא מהתקופה הזו ונכנס בעצם לכל, לסוכות ושמחת תורה, ומשם הוא יוצא בעצם לכל ימות השנה, לתקופה של החורף, לימות הגשמים, לעולם של העשייה, לכל מה שהוא יצטרך לעשות אחר כך בחיים שלו. ויש בעצם איזשהו, זה מתנה, התקופה של סוכות היא בעצם מתנה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו לבנות סוכה, לשבת בה, הוא ישפיע עלינו דרך הסוכה הזו, עצם זה שאנחנו יושבים בתוך מצווה. אנחנו ממש יושבים בתוך מצווה, אוכלים, ישנים בסוכה, מי שישן, כל ההימצאות שלנו בסוכה, חופפים עלינו ענני הכבוד, אנחנו נמצאים באמת במציאות ככה מושלמת, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ולאחר מכן אנחנו נצטרך לצאת החוצה. נצטרך לצאת החוצה לעולם, לחושך ולחורף, ולימים של, תיקון ועשייה, ולקחת את כל הימים בעצם המיוחדים שהיו לנו, הימים הנוראים, להמשך של, השנה. אז גם הנתיבות שלום וגם תורת מנחם, יביאו ככה את הרעיון, למה דווקא, מה הושפיזים מוסיפים לנו, מה מיוחד שהם מגיעים אלינו, וגם מה מיוחד בעצם בתקופה הזו. אז הוא אומר ככה, נתיבות שלום, זה מתוך מאמר שלו על הסוכות, על הושפיזים. וזהו גם כן עניין הושפיזים. דהנה, שבעת הרועים הם שהתחילו בעולם התיקון. קודם שבאו שבעת הרועים, היה העולם שמם. כמו שכתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. עד שבא אברהם אבינו, שממנו התחיל עולם התיקון. ואחר כך יצחק ויעקב, וכל שאר הרועים שהם תיהרו את העולם, והביאו אל התיקון. אז יש פה איזושהי אמירה שאומר הנתיבות שלום, שאותם הרועים, אתם שמות לב שגם קוראים להם בכל מיני שמות, גם רועים, גם מושפיזים, גם צדיקים, יש כל מיני ככה מקורות לגביהם. דקה, סליחה, חבלות. אני נורא נורא מצודנת. אז אומרים שהם בעצם התחילו את עולם התיקון. הם התחילו את עולם התיקון. העולם לפני ההגעה של אברהם אבינו לעולם, אתם זוכרות מה היה בעולם? מה היה בעולם לפני אברהם אבינו? למה אומרים שהוא האור שהאיר בעולם? מה היה לפני אברהם אבינו בעולם? למה הוא כל כך נחשב אחד שמתקן את העולם? מה הוא הביא לעולם? איזה בשורה מיוחדת הוא הביא לעולם?
אמונה באל
אחד.
אוקיי, אמונה באל אחד. מה עוד הוא עשה? מה היה קודם? חסד? אתה רואה את הכרת הבורא? נכון, הוא עשה איזשהו מין... הביא איזשהו סדר עולמי, חשיבה חדשה למציאות. תחשבו שכולם היו שם עובדי עבודה זרה. היה תקופה של מגדל בבל, היה תקופה של... היה רצח של קין ואבל, הייתה מציאות שעוד לא, אפילו המוסר הפשוט, הבסיסי של אנשים, עוד לא התפתח. יש ממש ממש חוסר דעה. חוסר דעה בעולם, יש עבודה זרה, יש משהו הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מאוד ככה, איך נגיד את זה, ברברי קצת, לא משהו מתוקן, לא משהו מתואר, לא משהו איזו מחשבה עליונה. ומגיע אברהם אבינו ויוצר מציאות חדשה, הוא מתחיל לתקן את העולם. למשל, הוא אומר, יש מדרשים מאוד מאוד מרתקים שמספרים איך אברהם אבינו... אומר לאלה שהוא גייר אותם, אל תודו לי, תודו לקדוש ברוך הוא, ואז אמרו לו, מי זה השם? אז הוא אומר, אתם אכלתם עכשיו? יש דבר כזה שנקרא הכרת הטוב, אנחנו צריכים להודות למי שברא את העולם. הוא גם כתוב על אברהם שהוא התבונן במציאות וחיפש משהו כושר, איזשהו חוט מקשר בין כל המציאות בעולם. איך מפעילים, איך העולם עובד, הוא מאוד התרשם מהשמש, מהירח, מהכוכבים, יש את המדרש המרתק, איך הוא גילה בעצם את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש איזו בשורה חדשה שאברהם אבינו הראשון מייצג אותה, מביא אותה לעולם, וזה עולם של תיקון, משהו שהמשמעות שלו בתיקון. ואחר כך גם כל שאר הרועים, הם מביאים איזשהו משהו של תיקון. יצחק בדברים שהוא עושה, למשל עם המריבות על הבארות, יעקב בכל המציאות עם לבן, על שקר ואמת, וכל מיני מציאויות כאלה שהוא היה עסוק בהם. וכמו שכתוב, יבוא יעקב שלם, וכתוב עליו שהוא היה שלם בגופו, שלם בנפשו, שלם בממונו, היה בו איזושהי תמימות, שלמות, שהוא עסק בתיקון, בתיקון העולם, במציאות לעשות את העולם יותר נכון, יותר טוב, יותר מדויק, לא עולם עם שקר, לא עולם, כמובן עולם עם עבודת השם ואמונה באל אחד, כל מה שאמרתם, אבל גם זה התפרט לעוד נושאים. הם עוסקים בתיקון, אותם רואים עוסקים בתיקון, וכל אחד הוסיף ברובד שלו. עד האחרון, מהראשון שזה אברהם אבינו, ועד האחרון שזה דוד המלך, שדוד המלך מחולל את התשובה, ודוד הוא מלך ישראל, והוא מקים את, את מלכות בית דוד, ואת כל העניין של מה זה מלך בישראל, ויש פה עולם של תיקון, שהוא מתבטא על ידי שיבת הרועים הללו. והוא אומר ככה, בעל נתיבות שלום אומר, כל עניין התחדשות הבריאה, שייך גם בפרטות, לכל איש יהודי בכל שנה בתקופה הזאת. טוב, אחרי שבעצם יום בריאת העולם היה בקפה באלול, אנחנו בעצם עוסקים עכשיו בהתחדשות הבריאה. כל שנה עברנו את הסיפור הזה של יום הכיפורים, הימים הנוראים, ראש השנה, אנחנו עכשיו בתקופה של התחדשות. ובכל שנה, אומר בעל נתיבות שלום, כמו שזה בעולם, שהשיבת הרועים עשו את זה בעולם התיקון, ככה זה גם בפרטים. כל אדם פרטי, בתקופה הזו יש לו גם התחדשות, וגם כנראה משהו שקשור לתיקון. ובואו נראה, הישיבה בסוכה, לאחר הימים הנוראים, בהם מתחיל, אושפיזין זה אורחים, אורחים. הישיבה בסוכה, לאחר הימים הנוראים, בהם מתחיל אצל כל יהודי עולם התיקון, וכאשר מתחיל עולם התיקון, נותנים לו את הכוחות העליונים של שבעת הרועים המסייעים לכל הבא להתאר, להקים מחדש את עולם התיקון. אוקיי, בואו ננסה להבין מה אומר פה בעל נתיבות שלום. לי זה דמה למין מנטורים. טוב, אם היינו מחליפים את המילה אושפיזין, לסוג של מנטורים כאלה, שאנחנו מזמינים אותם לסוכה, סליחה, מזמינים את המנטור הזה המיוחד, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב, דוד, יוסף, אנחנו מזמינים אותם אלינו לסוכה, ואומרים להם, בואו, תתנו לנו את הכוח המיוחד שאתם תיקנתם בעולם, וכנראה הוא מתחולל גם היום ונמצא בנו, כי אנחנו הרי ממשיכים שלכם, ותנו לנו את הכוחות האלה של תיקון, להקים מחדש את עולם התיקון כאן, וכל אדם פרטי. אני יושב בסוכה, ואני מזמין אליי את המנטור המיוחד היום, את אברהם אבינו, את המנטור השני, את יצחק אבינו, שתלמד אותי, תהיה לי מהתכונות שלך, מהמידות שלך, מאיך אתה יצרת במציאות תיקון, איך אתה... יפה. מהו עולם התיקון. אנחנו בעצם, העולם שלנו הוא עולם של עשייה, הוא עולם של תיקון. אנחנו מנסים לתקן את המציאות כאן, כדי להגיע בעצם לחיי העולם הבא. אנחנו רוצים לתאר כל הזמן, ליצור בעולם שלנו בצורה מאוד פשוטה, עולם טוב יותר, נגיד את זה במילים הכי פשוטות. עולם טוב יותר, עולם שמתנהג לפי קודים מוסריים, לפי תורת אמת, אנשים שמתנהגים בחסד וברחמים אחד כלפי השני, בעולם שאין בו שחיתות ויש בו מוסר גבוה, בעולם שאין הפקירות ואין כל אחד עושה מה שבא לו ומתחשק לו, שיש גבולות, שיש סדר. אנחנו כל הזמן שואפים בעצם לתקן. זה המקום שלנו. ואנחנו עושים את זה גם בפרטי, וגם דרך הכוחות המיוחדים האלה, הכוחות העליונים, מה שהוא אומר פה, של שיבת הרועים. יפה. אז תכף נענה על זה, בסדר? תליה שואלת פה, אז למה דווקא בסוכות, ולמה... אז תכף נראה. אז אומר ככה, כבר הוא... כן, תמר שואלת כאן אם יש ספר, אז יש... קודם כל, בגלל שהספרדים משווים את זה לספירות, אז מאוד מאוד יפה, יש הרבה ספרים על ספירות, אפשר להסתכל גם בספרים של ספירת העומר, ולראות שם באמת למה חסד זה המידה של אברהם, למה גבורה זה המידה של יצחק, ואז ממש מפורט. יש הרבה ספרים על סוכות, ויש שם המון מאמרים מאוד מאוד יפים, גם בנתיבות שלום, גם בשפת אמת ראיתי, יש הרבה מאמרים יפים, נכון, יש ספר על הספירות של הרב גינצבורג, בדיוק, זה מה ש... יש גם הרבה ספירות של... הרבה ספרים, סליחה, על ספירת העומר, ושם מדברים גם על ההקבלה לשיבת הרועים. אז אני חושבת שהכי ראוי, הלוואי והיה לנו זמן, לקחת ככה מכל רואה באמת, מכל מאברהם, מיצחק, את הנקודה שלו, להבין אותה עד הסוף, ואולי זה לימוד ככה מיוחד לסוכות, הבא עלינו לטובה, שכל יום אנחנו נלמד בדיוק מי מגיע אלינו, ומה הוא מאיר לנו ביום הזה, מה הוא מוסיף לנו, מה הוא יחדש לנו, מה הוא יתקן, ומה הוא יביא לנו ככה לסוכה. והוא ממשיך ואומר, נמצא שבעת הזו של התחדשות הבריאה, אוקיי, יפה, מצוין. אז אומר פה הבעל נתיבות שלום, שהישיבה בסוכה, אחרי הימים הנוראים, הם מתחילים את עולם ההתחדשות, בעצם מתחילה שנה חדשה. אנחנו בעזרת השם אחרי שמחת תורה מתחילים לקרוא בראשית. יש איזושהי התחדשות, אנחנו נכנסים לשנה חדשה. שנה שיש בה, בעזרת השם, גזרות טובות, שנה שבה אנחנו רוצים, מציבים לעצמנו מטרות, שנה שבה אנחנו רוצים להיכנס לאיזושהי משמעות ככה חדשה, להאיר בנו איזושהי שנה חדשה שלא הייתה קודם, וזה מתחיל מסוכות. ובגלל זה נמצא שבעת הזאת של התחדשות הבריאה, נותנים ליהודים משמיים את כל ההערות העליונות, הן אלו, שעל ידי עצם המצווה של סוכה, הממשיכה את השמירה העליונה, והן אלו של עולם התיקון על ידי האושפיזין עילאים שבעת הרועים. זאת אומרת, יש משהו מיוחד בימים, עכשיו אנחנו בימי המעבר, טוב? אנחנו בימי המעבר, בין הימים, דרך אגב, לימים האלו שאנחנו נמצאות בהם, קוראים להם ימי חמדה. דווקא זה ימים שמחים, לא ימים לא ימים קשים, לא ימים נוראים, כמו שאנחנו קוראים לימים הקודמים, הם נקראים ימי חמדה, והם ימים שמכינים אותנו, לקחנו את כל האורות, בעצם הגבוהים שהיו לנו מהחזרה בתשובה, מההתכוננות שלנו, מהתפילה, מהתארה, ואנחנו מכניסים אותם עכשיו לתוך הסוכה, ויש איזושהי מעלה שהסוכה נותנת איזו שמירה עליונה ליהודי, יש עליו ענני כבוד, הסוכה שומרת עלינו. אנחנו באמת יוצאים, אתם יודעות שלפני המון שנים, אחרי הסכמי אוסלו, אז היה מצב מאוד מאוד קשה ככה ביהודה ושומרון, וגם בחבל עזה, שלצערנו לא נמצא אצלנו היום, אבל באותה תקופה, ממש מאוד זה התחילו אירועים מאוד מאוד קשים במנהרות ואחרי החתימה של ההסכמים, ואני זוכרת הכי הכי חזק את הדיונים פה של אנשים ביישוב, שהאם מותר לישון בסוכה או אסור לישון בסוכה, כי ממש היה חשש, של מחבלים חס וחלילה, של מציאות מאוד מאוד מפחידה, וכל הדיבור היה כאילו, האם, מה, הסוכה תשמור עלינו, הסוכה תציל אותנו, אולי זה חוסר חיות, אולי צריכים לישון בתוך הבתים, והמון אנשים באמת שקלו את השיקולים שלהם, ובאמת ישנו בבית, ואנחנו לא שופטים אף אחד, אבל באמת הרבה אנשים כאילו אמרו, סוכה, יש בה את הקטע של שמירה עליונה, היא הצל של האמונה, זה, הקדוש ברוך הוא פורס עלינו איזה, את ענני הכבוד, את אותו כוח של שמירה שהיה ביציאת מצרים, הוא נותן לנו, אנחנו יוצאים מהבית ובטוחים שהכל בסדר, זה ביטוי של אמונה, ואנשים יצאו לישון בסוכות, אפילו שזה היה קצת מפחיד, אני זוכרת את זה, שזה היה, זה היה דיון. הרבה מהגברים ישנו בסוכה, אבל היו שמים ככה את האקדח לידם, והיה יותר חשש, וזה היה ממש בחינה של כאילו, יא, הסוכה מגנה עליך או לא מגנה עליך? אתה מרגיש בעצם שאתה יוצא מהבית שלך, שבאמת, באמת אתה מרגיש באיזשהו מקום, גם הבית לא תמיד היה מוגן, אבל יותר מוגן מסוכה, והאם אתה הולך על זה שאתה נכנס לסוכה ככה, ואומר, אני מצפה שהסוכה ככה תשמור עליי. אז כתוב פה שהסוכה, היא ממשיכה את השמירה העליונה על היהודי, את כל הכוח הזה בעצם שהוא לקח, כאילו אנחנו ממשיכים לסחוב את מה שהרווחנו ביום כיפור, את זה שהקדוש ברוך הוא זרק עלינו מים טהורים, ושימח אותנו ותיאר אותנו, אנחנו סוחבים את זה איתנו לסוכות, וגם האושפיזים נותנים לנו איזשהו כוח. אני חושבת שאם נתנו את הדוגמה של מנטור, אז נלך על זה, שלכל אחת מאיתנו בעצם יש איזשהו מנטור. אני חושבת שבסביבה הראשונית שהאדם מכיר, מי המנטורים הראשונים שאתם מכירות? נראה לי שיהיה... ההורים, נכון? ההורים, עכשיו לאט לאט את חושבת אם ההורה שלי הוא מנטור שבא לי, או שאני מתחילה גם לפזול לכל מיני מקומות אחרים. אבל בתור משהו ראשוני, באמת ההורה שלי הוא המנטור מבחינתי, ויהיה לנו מול הדבר הזה לפעמים תהיות ומחלוקות, ולפעמים אני אגיד, אני לא אעשה כמו שהוא עשה, ולפעמים אני אגיד, אני בדיוק אתנהג בעזרת השם כמו ההורים שלי, כי הם מבחינתי סמל, הם מבחינתי דוגמה ל, אני לא יודעת מה, לא רק בעבודת השם, כל מיני דברים. אבא יודע ל, לא יודעת מה, להתחלקל בצורה נכונה. אמא יודעת ל, לא יודעת מה, היא מנהלת את הזמן שלה טוב. ההורים שלנו הם המנטורים. לאט לאט אנחנו מרחיבים את זה. וגם אדם יוצר לעצמו, כמובן, את הכוחות נפש שלו, את מה שיש בתוכו, את מה שהוא מסוגל להביא ממנו, מהאישיות המיוחדת שלו, מהתכונות המיוחדות שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכו. אבל אין ספק שהאדם מגדיל לא רק ההורים שלו, הוא לומד מדמויות או דמויות שהן בשבילו דמויות מופת. וכך בדיוק זה האושפיזים. אנחנו מסתכלים עליהם, ואומרים, וואו, במציאות כל כך, אם היום אנחנו ננתח את אברהם, אבינו, מה זה במציאות של עבודה שרה, של כזה, באמת איך כתוב, עולם שמם, זה מה שהזוהר הקדוש כותב, היה עולם שמם, לא היה כלום, היה באמת שממה ושיממון, הכל בלגן, אנשים לא ידעו איך לנהל את העולם, ואברהם אבינו מאיר איזה אור חדש. אז הוא מבחינתנו באמת איזושהי דוגמה, ומופת לחסד, לעוד תכונות מאוד מאוד גדולות של אברהם אבינו. ואותם אני לוקח לחיים שלי. וכל יהודי יש לו זכות, וזה גם אוטומטי, כי הם האבות שלנו. הם האבות, הם לא רק המנטורים שאני מסתכלת עליהם, הם ההורים שלי. הם ממש ההורים שלי, אז הם ממש יכולים לתת לי כוח. ואני חושבת שהמון פעמים כל אחת מאיתנו כאן, מכל מי שעכשיו לומדת איתנו יחד בשיעור, אני חושבת שהיא יכולה ככה לחשוב רגע בחיים שלה ולהגיד באילו רגעים היא אמרה, וואי, אני עכשיו צריכה לעשות, עכשיו אני צריכה את אבא ואמא שלי, עכשיו אני צריכה את אמא שלי שתגיד לי מה לעשות, עכשיו אני צריכה את המנטורית הזו שתסדר לי את העניינים, שאולי ידעת מתוכך מה לעשות, אבל היית צריכה איזה מישהו כזה, איזה מנהיג מופת עכשיו שייתן לך כוח, שידייק אותך, שאת תקחי ממנו את הכוחות המיוחדים שלו, ותשתמשי בהם. ולמה תשתמשי בהם? לתיקון העולם, ליצירת עולם טוב יותר, להתקדמות, למקום של עשייה, למקום של צמיחה. אנחנו נכנסים מאחרי סוכות, בעצם לחורף, לימים של השגרה, לימים הרגילים שיגיעו אלינו, שידרשו מאיתנו, והשנה באופן מיוחד, אנחנו בתקופה באמת מאוד מאוד מורכבת, ואנחנו נדרשים להרבה הרבה כוחות נפש. אז שיש לנו מתוכנו, אבל בלי ספק שאותם צדיקים עליונים נותנים לנו כוח מיוחד. עכשיו, למה? מקודם מישהי שאלה, למה הם באים אז דווקא בסוכות? למה זה לא בחגים אחרים? למה זה? מה קורה? אז אומרים ככה. עוד יש לומר בטעם הדבר שהאושפיזין הקדושים באים דווקא בחג הסוכות ואינם באים בשער היום טוב. טוב, אז יש פה משהו מיוחד, השאלה שלך טובה. למה הם באים דווקא בסוכות? למה לא בשער הימים הטובים? בפסח, בשבועות? למה? למה הם לא מגיעים בימים האלה? למה דווקא בסוכות? אז אומרים, אומר הבעל נתיבות שלום, הוא מנסה להסביר, דמכיוון שהם שרועים בעולמות העליונים, בקדושה אילאית כל כך, אינם יכולים לרדת ממדרגתם הרמה, להשפיל עצמם ולרד לזה העולם. טוב? וואי, השאלה שלך מצוינת חגית, עוד דקה אני עוד לך, בסדר? יש על זה דיון, אז אני אענה לך חגית. היא שואלת, לטובת מי שנכנסה עכשיו ומי שפספסה את הצ'אט, למה אין נשים? וזה באמת שאלה יפה. למה אין נשים? למה אין נשים במנטוריות האלה? מה זה? אז בדיוק, מדרשה לבנות, איך רואים שאתם... אז יש דיון ממש ממש יפה. אם כבר אמרנו משה אהרון, אז מי חסרה? מי חסרה בלוז?
מרים.
בדיוק. בסדר, נגיד שלושת האבות, אוקיי, דילגנו על האימהות, בסדר, אבל איפה מרים? ואז ראיתי, חיפשתי גם אני, כי זה גם עניין אותי השאלה שלך. אז למה? למה לא באמת מגיעים? אז קודם כל, סיבה אחת, טעם אחת שנתנו, שאישה לא חייבת בסוכה. בכלל. אישה לא חייבת בסוכה. אישה, לנו יש חיבורים לקדוש ברוך הוא, בדרכים יותר פשוטות. אנחנו לא מחויבות לשבת בסוכה. אם אנחנו יושבות בסוכה, אז הרווחנו. אנחנו נרוויח את השפע שיורד על הסוכה, את האמונה שאנחנו יכולות לקבל, אבל חובה אני לא חייבת. אני לא חייבת. לאישה יש עולם אחר בעולם הרוחני שלה. יש דרישה אחרת ממנה. אז אם היא לא חייבת בסוכה, אז בעצם היא לא תזמין, כאילו לא ראוי, ככה ראיתי שכתוב, לא ראוי שאיש יזמין לסוכה שלו אישה. אפילו שהם היו דמויות מופת, אבל לא מזמינים אישה לסוכה. והשאלה פה, מה זה העולם הרוחני של האישה, אז זה נכנס לכל ה... בעזרת השם, אתם תלמדו במהלך השנה על כל, על כל העניין הזה של למה בעצם נשים לא חייבות בחלק מהמצוות, ואומרים, ביום כיפור האחרון זה היה מבחן לכמה אמהות, אני כבר, ברוך השם, הילדים שלי כבר גדולים יותר, אז אני כבר יותר יכולה ללכת לתפילה כשאני רוצה, ו... הם יכולים להסתדר לבד, אבל אני זוכרת את הימים האלה שזה... היה לי תסכול מאוד מאוד גדול, לא תסכול, אבל היה לי כזה כואב שרציתי שאני אהיה בתפילה, ואני אוכל להתפלל, ולמה רק האיש יכול... אתה רוצה להגיד לי שלום? תגיד שלום. אוי ובוי. אז אתה רוצה לשבת איתי קצת? תגידו שלום לנכד שלי החמוד. הנה, הוא בא ללמוד תורה.
שלום.
הנה, לנו, אילי. נכון?
איזה...
אילי המפיך. כן, אילי יש כבר בן 5. נכון?
וואו.
אז זה הנכד שלנו מתוק, והוא טוען שמרביצים פה כל מיני, אז אנחנו נתרכז בשיעור, אתה תנוח פה ליצבת, טוב? אז התחלנו לדבר על זה שבעזרת השם אנחנו נרחיב על זה בימות החול שיבואו עלינו לטובה, שבאמת אישה יש לה דרך קצת יותר קצרה, והתחלתי לדבר על זה על יום כיפור, ושאומרים שבעצם המצווה שלך זה את צריכה לצום, את לא חייבת להתפלל. מה, אבל אני רוצה להתפלל, אבל זה, בסדר, את חייבת לצום, חייבים לצום, ואם תצליחי להתפלל אז יהיה מצוין. ואני זוכרת שזה מאוד, זה הרגיז אותי כזה, זה כאילו, זה בייס אותי קצת. ומה, גם לי כיף להתפלל, גם אני רוצה, גם אני שייכת בתפילה. אבל יש משהו באמת במבנה של אישה לעומת הגבר, שבאמת לנו יש קיצור תהליכים. אנחנו מגיעות לרמה רוחנית גבוהה בקיצור תהליכים, יותר מאשר האיש. אנחנו במציאות שאנחנו יותר קרובות לקדוש ברוך הוא. הדברים שמשפיעים עלינו הם יותר, אנחנו פחות צריכות דרך ארוכה. יש לנו, איך אומרים, סך קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל זה ממש על קצה המזלג, וצריך להעריך בזה. יש את זה בעוד כמה מצוות שאנחנו פוגשים את זה, למה אישה לא חייבת, ובסוף כן היא קיבלה על עצמה כל מיני הלכות. יש מה להעריכים בזה. אבל זהו, זה המקום היחיד שראיתי ככה שמתייחס לזה, על מרים, למה היא לא כתובה, למה זה לא אישה, אבל לא היה כתוב על זה משהו ככה. מי שתראה איזשהו מקור, אז אני אשמח עוד להכיר. זה מה שראיתי ככה שכתבו בחב"ד. אז אומרים פה, אני חוזרת, כי אנחנו כבר ממש לקראת סוף השיעור, שהאושפיזין הקדושים באים דווקא בחג הסוכות ואינם באים בשער היום טוב. ומכיוון שהם שרועים בעולמות עליונים, בקדושה הילאית כל כך, אינם יכולים לרדת ממדרגתם הרמה, להשפיל עצמם ולרד לזה העולם. ורק בסוכות, שאוויר הסוכה הוא מהעולמות העליונים שלא מעל מעדן, זה לא מהעולם הזה, והסוכה היא קדושה, על כן יכולים אז האבות הקדושים ושבעת הרועים לבוא אל הסוכה. זה ממש, הסוכה עוזרת לנו בעצם להיות ראויים, להיות כלי יותר קדוש, שנוכל לקרוא למנטורים האלה, לצדיקים האלה שהם שרועים בעולמות עליונים, שבדרך כלל אנחנו אומרים, הלוואי ונגיע לקצה הציפורן שלהם, הלוואי ונגיע לאיזשהו מעשה, הלוואי ונהיה באמת אנחנו כלום, כלום לעומת הגדולים והצדיקים. ויש משהו בסוכה שאנחנו זוכים לאיזשהו שפע, שהאוויר של הסוכה, עצם זה שאת יושבת בסוכה, עם כל המציאות של קורונה, עם כל המציאות המורכבת שקיימת היום, עצם זה שאנחנו יושבים בסוכה, אנחנו זוכים שאנחנו נמצאים לא בעולם רגיל, אלא בעולם עליון, בעולם שיש בו מדרגה עליונה, ולשם אנחנו יכולים להזמין אותם. הם יכולים לרדת אלינו. עכשיו, זה מאוד מאוד יפה, וזה גם, יש בזה גם עניינים חינוכיים, ויש בזה מחלוקות, שהמון פעמים מדברים בחינוך, בטוח נתקלתם בזה, עוד תיאורים, בטח, בטח, בטח. זה מה שאמרנו, שהסוכה כביכול ממשיכה לשמור עלינו את השמירה העליונה האלה של, של הימים הקדושים האלו, שעברנו אותם, ברור. יש משהו בחינוך שמאוד מזכיר לי את הנושא כאן, שהרבה פעמים יש לנו כזה התלבטות. אם אני צריכה לחנך ילדים, לא יודעת מה, שהם במציאות מאוד מאוד מורכבת, אז לפעמים יש דעה כזו בחינוך, אני ארד אליהם, אני יוריד בעצמי, ואני ירד אליהם. ויש לפעמים מציאות בחינוך שאתה אומר, מה פתאום? אני לא יורד, אני נותן לו להבין, לילד שלי, שהוא במצב מסוים, לא במצב נחות חס וחלילה, אבל כן בעולם אחר, והוא מסתכל על המבוגר הסמכותי של המד, שהתקדם בחיים, כאילו ממש ברמת עיניי ובהשתאות, ובאיזה מקום כזה שהוא שומר על, על מין דיסטנס כזה. אז זה ממש מזכיר לי את זה, ובסוכה יש בעצם כאילו חיבור. יש חיבור שאתה מזמין, ואתה אומר להם, בואו, אתם זוכרות את המקור שראינו מקודם, רב אמנון היה אומר להם, בואו, אתם יושבים קודם. אתם יושבים קודם איתנו בסוכה. זה זכות ממש גדולה, שאני מצליח להביא, אתם יודעת מה, זה מזכיר לי שאני זוכרת שההורים שלי הגיעו אליי פעם ראשונה לבית שלי, זה ממש מזכיר לי את זה עכשיו, שהייתי זוג צעיר, כמובן, לא כבר שהייתי כבר הורה יותר ותיק, אלא שהייתי, בוא תהיה איתי, אני רוצה שתהיה איתי, שהייתי זוג ממש ממש צעיר, ואיך זה היה מרגש, ההורים שלי, בעצם המנטורים שלי באים לבית שלי, כאילו אני מכניסה אותם אליי, ואני נותנת להם את האוכל, ואני מארחת אותם, ואני מכבדת אותם. זה ממש מזכיר את כאן, שאנחנו בסוכה, אנשים כל כך פשוטים, מזמינים אלינו את, את שבעת הרועים, ואומרים להם, חבר'ה, אתם יושבים איתנו, אתם יושבים איתנו, ובזכות הקדושה של הסוכה, אז הם כביכול יכולים לרדת טיפה מהמדרגה שלהם, ולשבת איתנו בעולם הזה, ולהיות איתנו. דקה עצירה בנועות, נרגיע פה את הנכד החמוד, עוד דקה אני מסיים אותו, עוד כמה דקות אני מסיים את השיעור ואני אהיה איתך. בסדר, את תישאר איתי פה, תשב פה בספה. תשב פה בספה, תיקח ספר. תשב פה בספה. לא, אז תגיד לשירה שאני, אולי צריכה אבל את הפלאפון, אילה יש. טוב? תבקש מסבא אז את הפלאפון. אז תחפש אותו. לך תחפש את סבא. טוב? אני תכף מסיימת. בנות מכילה. תורת הזום. אני חייבת לגזול עוד קצת זמן מהרב אחרי, רק, שנקרא את התורת מנחם. טוב, תעלו לי את זה למעלה, בבקשה. מי שמסדרת את הדף. כי הוא מביא ככה עוד משהו יפה. ובזה נסיים, טוב? לוקחת ממש 2-3 דקות גוזלת. מי שמעלה, יופי, תודה. אז תורת מנחם, שיחות לכבוד ככה חג סוכות. אז הוא אומר ככה, תוכנה של מצוות סוכה היא בעבודה הרוחנית. היא, מה העבודה הרוחנית? שאין להתפעל מהחושך והקור שברחוב. בסדר? עוד מעט אחרי סוכות, בעצם יש איזה דאון כזה. נכון, אנחנו תמיד אומרים אחרי החגים, אחרי החגים. אז יש או איזשהו רצון לוואו, לשגרה טובה וברוכה וכו', או שגם יש לפעמים דאון כזה. טוב, נראה מה אחרי החגים. עכשיו יש איזה באמת אורות עליונים, משהו ככה. והולך להיות בחוץ, כי באמת באמת חושך וקור. אנחנו ניכנס לתקופת החורף, והולך להיות חושך וקור, ויהודי יכול לפחד מזה. והוא גם מפחד בשלב הראשוני לצאת מהסוכה. אז אומר ככה, רק רגע, טוב אליי, אני אסיים את השיעור ואני אדבר איתך. אז אומר ככה, שאין להתפעל מהחושך והקור שברחוב. עד רבה, יש לצאת מן הבית אל הסוכה, כדי להאיר את הרחוב, חב"ד כמו חב"ד, להאיר, להפיץ את התורה. וכמובן, ומובן, סליחה, שכאשר דורשים מיהודי לצאת לרחוב חשוך וקר, בוודאי לא מניחים אותו לבד. אז אומר פה האדמו"ר מחב"ד, האחרון, מלובביץ', אומר ככה, לא נותנים ליהודי, קודם כל לא נותנים ליהודי להישאר לבד, מוציאים אותה לסוכה. אומרים לו, צא מהדירת קבע שלך, לך לדירת הרי, אבל אנחנו ניתן לך כוחות, ניתן לך כוחות מיוחדים שהם יעזרו לך, יעזרו לך אחר כך לכל הימים של הגשמים, לחושך, לקור, איך תעיר, איך תצליח לעשות את זה, אז מי זה, מי ייתן לך את הכוחות האלה? נותנים לו את הכוחות הדרושים לכך, זהו, איפה תוכן עניין בועם, של האושפיזין בחג הסוכות. הם באים דווקא בחג הסוכות, כי בחג הסוכות צריך איזושהי בחינה מיוחדת. שהייתי ביום הכיפורי והרגשתי את הקדוש ברוך הוא קרוב אליי, והייתי בבית שלי, והייתי בראש השנה, והרגשתי את המלך, והמלכתי אותו, והרגשתי שאני מוגנת, והנה אפילו תיהר אותי. אז הייתי אולי, היה לי ביטחון, היה לי אמונה מאוד גדולה. אבל שאומרו לי עכשיו, טוב, עכשיו תצאי, תצאי מהקבע שלך, תלכי לדירת הרי, וגם תאמיני ששם את תהיי מסוגלת, אז מגיעים האושפיזים. שוב, מגיעים אותם דמויות מופת שיתנו לנו כוח לעבודה של ימות הגשמים, שגם לאחר שתשש כוחה של חמה. עכשיו אנחנו גם מרגישים, עוד לא מרגישים, אבל אומרים שנקרא הצוקות, קצת ירד החום הכבד ששורר עלינו. הכוח של החמה יורד, נכנסים באמת לימים אולי של שגרה של חושך, מי ייתן לנו כוח בימים האלה? זה יהיו האושפיזים. האושפיזים שיבואו אלינו לסוכה ויעירו לנו וייתנו לנו בעצם כלים. מיצחק אנחנו נלמד את הכלי הזה, מאברהם את הכלי המיוחד האחר, מיוסף את הכלי המיוחד של הצדיקות, של שמירת העיניים, של התמודדות בין גויים. מכל אחד מהאבות, אומות העולם, ובאמת הדמיות שאנחנו מתפארים בהן, את הכוחות המיוחדים, ועל ידם נצליח באמת להיות במדרגה הנכונה ובהתקדמות, גם של עולם של תיקון, וגם של עולם של שגרה שמחכה לנו בפתח. אז בעזרת השם נסיים בברכה שבאמת הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע קדושה וטהרה. יפה, מקסים, מקסים. באמת מהשיבה אושפיזים, וזה באמת מאוד מאוד חשוב. אם כבר למדנו שהם כנראה איזה מנטורים שלנו, אז באמת כדאי כל יום שאנחנו מזמינים בעזרת השם לסוכה שלנו, ללמוד על הדמות, לראות מה זה מאיר לנו, לקחת מהספירות, אפילו אם את אשכנזייה, להקביל את זה לעשר הספירות, מאוד מאוד יפה לראות איזה זוויות מיוחדות, מה אנחנו יכולים לקחת אלינו לעולם התיקון, ושיהיה בעזרת השם חג שמח, וישר כוח לכל הבנות שירגנו את יום העיון, ושאתם לומדות אפילו בבין הזמנים. שר כוח גדול, בשורות טובות וחג שמח.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.